ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום ערכין דף חף. השיעור מבוסס על דף כמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הכמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה 14 שורות מראש העמוד בדף חף. המשנה פותחת במשפט חומר בערכין מבנדרים כיצד. תשימו לב שבדף י"ט עמוד ב' המשנה שמה הסתיימה במשפט זה חומר בנדרים מבערכין, ובמקביל או בניגוד כאן המשנה מדברת על משהו אחר. יש חומרה בערכין שאין בנדרים. הסברנו שמה מה היה החומרה בנדרים בערכין, מה שקשור לכך שדמי יד עליי זה נדר, זה בתחום נדרים. ערך יד, אם אמר ערך יד עליי, ערך ידי עליי, לא אמר כלום. המשנה כאן פותחת שוב פעם חומר בערכין מבנדרים כיצד. האומר ערכי עליי הוא מת. אז כאן הוא קיבל עצמו לתת ערכו, אבל לא הספיק לשלם בפועל אלא מת. יתנו היורשים. דמי עליי, השווי שלי הוא קיבל על עצמו, הוא מת, לא יתנו היורשים, שאין דמים למתים. בניגוד לערכים שהם תעריפים קבועים בתורה, ברגע שהוא אמר ערכי עליי והוא בעצם מקבל עצמו דבר קצוב, אז לכן מאחר שאין עוד הערכה או עומד עם א' שצריכים לעשות, אז נוצר חיוב אם הוא עצמו לא הספיק לשלם את זה. חוב בכל זאת נוצר, אז יורשיו ישלמו לבית המקדש את ערכו. אבל אדם שמר דמים, דמי עליי ומת לפני התשלום, כמה יש לשלם? אין דמים למתים, ולכן לא נוצר חוב. החוב לא נוצר במי שמר דמי עליי, אלא עד שישומו אותו, והרי הוא מת לפני השומה, ולכן אין יורשיו חייבים לשלם. ערך ידי וערך רגלי עליי לא אמר כלום, אבל בניגוד לזה ערך ראשי וערך כבדי עליי הוא קיבל. ערך ראשו או כבדו נותן ערך כולו. זה כמו להגיד ערכי עליי. זה הכלל, דבר שהנשמה תלויה בו, איבר חיוני עד כדי כך שבלעדיו אדם לא יכול לחיות, והוא קיבל עצמו ערך אותו איבר, נותן ערך כולו. עכשיו תשימו לב על הביטויים הבאים, הנדרים הבאים. חצי ערכי עליי, נותן חצי ערכו. אומר חצי, הוא אמר בעצם חצי אותו סכום הקצוב, אז אנחנו יודעים את הסכום הקצוב, לכן חצי הסכום הוא קיבל עצמו, אז ייתן חצי אותו ערך. אם הוא למשל גבר בין 20 ל-60, ואנחנו יודעים שערך גבר זכר כזה הוא 50 שקל כסף, כך נקבע בתורה, אז הוא אמר חצי הערך, אז הוא ייתן 25. עכשיו מה אם הוא אומר ערך חצי עליי, הערך של חצו, של חציו, חציו נגיד, ניקח גוף אדם, חצי הימין, נותן ערך כולו. חצי דמי עליי, או חצי דמי עליי, נותן חצי דמיו. אם אדם אומר חצי השווי שלו, אז יערכו עומד על שוויו ויתן חצי השווי הזה. דמי חציי עליי, השווי של חציו נותן דמי כולו. בשני המקרים האלו האחרונים, בעניין הערך או הדמים שהוא בסופו של דבר נותן את כולו, למה? כי הוא אמר ערך או דמיו של חציו. האם אדם יכול לחיות רק עם חצי גוף? לא, זה הכלל, דבר שהנשמה תלויה בו נותן דמי כולו. האומר ערכו של פלוני עליי, מת הנודר והנידר. אז יש אדם שנדר לתת ערכו של פלוני, אותו פלוני מת, אותו נודר מת, ייתנו היורשים. שוב, כמו שהזכרנו מוקדם יותר, אנחנו מדברים כאן על דבר קצוב. מאחר שמיד נוצר החוב, מה שקורה בהמשך עם מת הנודר, מת הנידר, ייתנו היורשים, החוב נוצר כבר. דמיו של פלוני עליי, מת הנודר, ייתנו היורשים. טוב, הנודר עצמו מת, אבל הוא לא התייחס לדמי עצמו, זה ראינו כבר ברשע למעלה. הוא התייחס לשווי השוק של פלוני. פלוני לא מת, אז נכון הנודר מת, אבל עדיין אפשר לעשות את המדינה הערכה כמה שווה אותו פלוני, וזה מה שהיורשים של הנודר ייתנו. מת הנידר, שהיה נודר שנדר לתת השווי של פלוני, אבל אותו פלוני מת לפני שעשו הערכה, לא ייתנו היורשים, שאין דמים למתים. הגמרא, לפני שנתקדם, נשים לב שיש כאן פס כפול, והוא מדגיש א', חומר בנדרים מבערכין, וב', ההפך, חומר בערכין מבנדרים. הגמרא, תנו רבנן, חומר בנדרים מבערכין, שהנדרים חלים על בהמה, חיה ועוף, ואין נידונים בהישג יד, מה שאין כן בערכין. אם למשל אדם אומר ערך בהמה זו עליי, לא אמר כלום, אבל דמי בהמה פלוני עליי, חל עליו נדר, כי לבהמה יש ערך בשוק, יש ערך, כוונה יש שווי בשוק, אבל ערך קצוב בתורה לא קיים אצל בהמה חי ועוף. הישג יד, ראינו הרבה מהעניין הזה בדפים קודמים, ההתחשבות ביכולות כספיות שבן אדם, ובכך אם אין לו, אם דל אמצעים, לא חייב לתן את כל הסכום, זה קיים אצל מי שקיבל על עצמו ערך, אבל לא כן במי שקיבל עצמו בנדר לשלם שווי של משהו. לכן זה נחשב חומרה בנדרים, שבנדרים אין נידונים בהישג יד, לא מתחשבים, אלא תשלם את כל סכום, כל השווי שנקבע על מה שהוא קיבל על עצמו. חומר בערכין מבנדרים, כיצד? אמר ערכי עליי ומת, ראינו את זה למעלה במשנה, ייתנו יורשים. דמי עליי ומת, מת לפני שהעריכו אותו שעשו עומדן שוויו, לא ייתנו יורשים, שאין דמים למתים. אמר ערכי עליי ומת, ייתנו יורשים. כך היינו עכשיו לפני שתי שורות, לכן יש את החיצים בצד הגמרא. מכאן הגמרא שואלת, האם יש להסיק שמת מינה, האם יש להסיק מכאן מלווה על פה גובה מן היורשים? הרי נוצר חוב ברגע שהוא אמר ערכי עליי, אבל החוב לא כתוב באיזשהו שהיא מסמך, ובכל זאת מת, אז וכתוב שגובים מן היורשים. אז האם ניתן ליצור מכאן כלל שכל מלווה על פה מלווה שילבה כספים בלי לרשום את זה בשטר עם עדים? מלווה על פה. בכל זאת המלווה, אם ימות הלווה, יכול לפנות ליורשים שירשו את נכסי הלווה ולגבות את חובות. עכשיו, זו שאלה שמופיעה במספר מקומות, ולכן הנה הזדמנות להסיק מסקנה שכן. הגמרא דוחה, שני הכה, המקרה של ערכי עליי שונה מסתם מלווה על פת. דמלווה הכתובה בתורה היא. זה סכום או סכום וגם התחייבות שכתוב עליו בתורה. יש עוד הרבה דוגמאות של מלווה הכתובה בתורה. הזכרנו את זה גם לא מזמן, בעניין למשל חוב של פדיון הבן. זה חוב שכתוב בתורה, חמש סלעים שהאבא צריך לתת לכהן עבור פדיון בנו. ערך שאדם קיבל על עצמו, זו סכום חוב שכתוב בתורה, ולכן על כזה דבר אני יכול להבין שיש אפשרות לפנות לגבות מיורשים. אבל על כל מלווה על פה סתם, לא מכאן ראיה שגובים מהיורשים. שואלת הגמרא, האם ממה שאמרנו עכשיו שם את מינה מלווה הכתובה בתורה ככתובה בשטר דמיה? מלווה, אם לא היינו ברור על כך מקודם, בוא נגיד עכשיו, אדם מלווה כסף לחברו ורושמים את זה בשטר ועדים חותמים עליו, זה ברור לכל שאם מת הלווה, המלווה יכול לפנות ליורשים, וזה בגלל שזה מלווה בשטר ניתן לגבות מיורשים. עכשיו אמרנו שעל ערכי עליי שהוא מלווה הכתובה בתורה אפשר לפנות ליורשים. זה אומר אולי שמלווה הכתובה בתורה הוא באותו רמה ככתובה בשטר. הגמרא אומרת לא, אין להסיק שמלווה הכתובה בתורה ככתובה בשטר. אגב, רש"י כותב שם את מלווה הכתובה וכולי, ופלוגתא היא מסכת בכורות בפרק יש בכל נחלה. אז האם מכאן יש להכריע המחלוקת? הגמרא דוחה, אחא במאי עסקינן, כשעמד בדין. מה שקרה פה ערכי עליי ומת ייתנו יורשים, זה בגלל, לא בגלל שזה כתובה בתורה, אלא בגלל שהוא עמד בדין לפני מותו. אותו נודר עמד בדין. אז עמדה בדין זה מגביה או מגביר רמת החיוב לשלם, ולכן אפשר לגבות מהיורשים. מה שכתב כשעמד בדין וחייבוהו אותו נודר קודם אותו דהבילי כמלווה בשטר, עמדה בדין זה האלמנט, זה הדבר הפרט שמחזק האפשרות לגבות. זה מהווה הסיבה שאפשר לפנות ליורשים, לא זה שזה כתוב בתורה. הגמרא שואלת, דקבתא גבי דמי עליי, קיבל עצמו שוויו שעמד בדין. כי באותו מקור אמרנו שערך יותר חמור מבנדרים, מכך שערכי עליי עומד גובה מן היורשים, דמי עליי עומד לא גובה מן היורשים. אבל אם אנחנו מסבירים שערכי עליי מדובר בעמד הבדין, צריכים להגיד אותו דבר אצל דמי עליי. אז אם אדם אמר דמי עליי, השווי שלי אני מקבל לעצמו, ועמד בדין שטוב, אתה חייב לשלם את זה, עמי לא ייתנו היורשים. רש"י כותב, עמי לא ייתנו יורשים, הרי, עכשיו רש"י אומר דבר שכאן הוא בגדר הווה אמינא, הרי עמדו בית דין, הגמרא עונה, דמי עליי מחוסר עומדנה. נכון הוא אמר דמי עליי, והיה המעדה בדין, הם חייבו אותו לשלם, אבל לא הספיקו לעומדו עד שמת, והחוסר עומדן זה הסיבה שלא ייתנו היורשים. מה ייתנו? לא יודעים, הוא עומד ואין דמים למת. ערכי עליי דבר קצוב, לא מחוסר ולא כלום, אין כאן עומדנה שצריכים לערוך. ממילא אדם אמר ערכי עליי, עמד בדין, גובה מן היורשים. למה? קודם כל אין חיסרון פה בעומדן, ובית הוא עמד בדין כפי שאמרנו מקודם, וזה קבע את החוב. ערך ידי ורגלי עליי לא אמר כלום וכולי. בגמר שלנו הגמרות המסומנות תמועים צורת כתר, בצד כתבנו צריכותה לשתי מימרות של רב גידל, תחייב לתת דמים אף הפי שאין משמעות למה שנדר. אחד, ערך ידי עליי, אין משמעות לזה כי אין ערך ליד, אין דבר קצוב, אלא אם כן היה מדובר על עבר שהנשמה תלויה בו. שתיים, ערך כלי זה עליי, אין ערך, אין ערכים, אין ערך, יש שווי, שוק, אבל אין ערך קצוב לכלי. אז שני הדברים האלו אין להם משמעות, ובכל זאת רב גילו ילמד שאם הוא אמר הדברים האלו הוא חייב לתת השווי. איך נגיע לזה? בואו נראה. הגמרא אמר רב גילו, אמר רב, על סמך הדיבור המתחיל על מי שאמר ערך ידי או ערך רגלי, למרות שהמשנה אומרת לא אמר כלום, רב גילו אמר רב אומר אתה חייב לתת השווי של הרגל או של היד. לא אמר כלום קטני, למה הוא חייב לתת? מאחר שמשנה קובעת לא אמר כלום, לא אמר כלום לרבנן ונותן דמיה לרבי מאיר. מה שהמשנה אומרת לא אמר כלום זה נכון לשיטת הרבנן, שהם סוברים שאדם מסוגל להוציא דבריו לבטלה, לפלוט דברים, ולפלוט דברים לאוויר העולם בלי שום משמעות. אבל רבי מאיר חושב אחרת. לפי רבי מאיר אין אדם מוציא דבריו לבטלה, ואם כן הוא אמר דבר שחסר משמעות, אבל לא אומר את זה סתם, לכן הוא חייב משהו, הוא חייב לתת את שוויו. הגמרא שואלת, האמרה חדה זינה, אותו רב גילו למה רב, מה אותו דבר פעם כבר? זה גם רב גילו למה רב, האומר ערך כלי זה עליי, נותן דמיו, כמו שאמרנו, אין ערך ליד, אין ערך לכלי, ובכל זאת, רב גילו אומר, צריך לתת דמיו, וזה מה שהוא אמר מקודם. אז הגמרא עונה, מהו דתימה? חתם בעניין ערך כלי, חתם הוא האדם יודע שאין ערך לכלי, וגמר ואמר לשם דמים. נכון לומר ערך כלי זה, אז אם הוא כבר אמר דבר שיודע שאינו קיים, אז הוא אמר את זה בעצם לשם תשלום שוויו. אבל הכה בעניין ערך ידי מיתה קטאי, פה אין את התופעה של אדם יודע, לא, ההפך, מיתה קטאי זה סבר, כי איך היא דעיקה ערך ראשי וערך כבדי, כמו שדברים כאלו קיימים, כמו שראינו במשנה, והתוצאה מכך הוא כן חייב לתת ערך כולו, היא קנה מערך ידי וערך רגלי. אבל דמי לא כמה. הוא חשב באמת שיש כזה דבר, ערך יד, והתקדים, ערך ראשי. הוא לא התכוון מעולם לתת השווי של הדברים אלו. ולכן היה סברה לומר שלא חייב לתת כלום. כמה שמלן, רב גידול, רמה רב, אומר שהוא חייב לתת דמיו. ושוב פעם, הפסק הזה הוא יהיה לפי שיטת רבי מאיר, שאין אדם מוציא דבריו לבטלה. ראינו במשנה ערך ראשי וערך כבדי נותן ערך כולו. מה הייתה מה? נפשות, כאמר רחמנה. כבר הזכרנו, אנחנו מדברים פה על ראש אדם או כבד של אדם, איברים חיוניים, בלעדיהם אדם לא יכול לחיות. לכן זה כאילו הוא אמר ערכי, ערך כולו עליו. והמקור לזה מהפסוק בויקרא פרק חזיין פסוק ב', איש כי יפלי נדר נפשות לשם. הגמרא ממשיכה, זה הכלל, דבר שהנשמה תלויה בו וכולי. המשנה אומרת זה הכלל לעטויי, זה בא לרבות מן העקובה ולמעלה. אם אדם אומר ערכי ערך רגלי מן הערכובה ולמעלה עליי, זה גם נחשב עבר שהנשמה תלויה בו, כי אדם שנחתך רגלו מעל ערכובה ימות. ערך חצי ערכי עליי נותן וכולי, תנו רבנן, חצי ערכי עליי נותן חצי ערכו. רב יוסי בגלל אומר לוקה ונותן ערך שלם. לוקה, אמרת, למה מקבל מלכות? אמר הפאפה, לוקה בערך שלם. המילה לוקה אין משמעות מלכות, אלא משמעות תשלום מוגבר, תשלום כבד, תשלום יקר. מה הייתה מה? למה מכבידים עליו לשלם ערך שלם, אם סך הכל הוא אמר חצי ערכי עליי? כמו עונה, גזירה חצי ערכי, עתו ערך חציו, וערך חציו הווה דבר שהנשמה תלויה בו. כמו שאמרנו מוקדם יותר, שאדם לא יכול לחיות בחצי גוף, אז ערך חציו זה בעצם ערך דבר שהנשמה תלויה בו. ומאחר שזה כל כך קל להתבלבל, אז רוצים שגם מי שאמר חצי ערכי, לפי רבי יוסי בילאי, לשלם את הכל, את כל הסכום. חצי דמי עליי נותן חצי דמיו, דמי חציי עליי נותן דמי כולו. עכשיו אמרנו, אדם שומר ערך חציו משלם את הכל, כי הוא אמר ערך של דבר שהנשמה תלויה בו, ובערכים אמרנו שנפשות כתוב. מי אומר שאותו דבר קיים במי שאמר דמי חצי עליי? הגמרא עונה מי תיימה, אז למה זה כך שמי שאומר דמי חצי משלם את כל שוויו? נדר בערכך נפשות כתיב. התורה מקישה בין ערכים, בין נדרים לערכים. וכמו שבערכים אמרנו נפשות, אומר עבר שהנשמה תלויה בו מחייב את תשלום הערך המלא, גם עצם מי שקיבל לעצמו שווי השוק של חציו. רש"י כותב נדר בערכך, הוקשו נדרים לערכים. ואצל ערכים כבר הוכחנו מזה שכתוב נפשות. וכאן בפסוק הזה אנחנו רואים שמקישים נדרים לערכים בנקודה הזאת. זה הכלל, דבר שהנשמה תלויה בו, המשפט הזה, בא, שומעים, זה הכלל, וראינו את זה במשנה פעמיים, אז מה זה בא לרבות? לתויה מן העוקבה ולמעלה. מי שאומר דמי רגלו מן העוקבה ולמעלה, חייב לתת את דמי כולו. תנו רבנן. אנחנו נתחשב בגרסת תוספות. תנו רבנן, המעריך ערך חצי כלי. רבי מאיר אומר נותן דמיו, והחכמים אומרים לא אמר כלום. הסברנו מקודם שלא קיים ערך לכלי, אז לפי החכמים מובן למה לא אמר כלום. לפי רבי מאיר, הזכרנו, אין אדם מוציא דבריו לבטלה, אז לכן יש תוצאות ממה שהוא אמר. רבה חלש, רבה נהיה חולה, אל לגבי אביי ורבנן. אביי ועוד רבנן ביקרו אצלו, ביקרו חולים. ויתפי וקמרי. בשלמה רבי מאיר, שאומר נותן חצי דמיו, כסבר, אין אדם מוציא דבריו לבטלה. לא שנה כולו ולא שנה חציו. רק אני רוצה, לפני שנתקדם, לתקן מה שאמרנו פה, בשלמה רבי מאיר, שהוא אמר שהוא נותן דמיו. אחרי שהוא העריך, או המעריך ערך חצי כלי, רבי מאיר אומר נותן דמיו. אז מובן שיטת רבי מאיר שאומר נותן דמיו, כי אין אדם מוציא דבריו לבטלה, לא שנה כולו ולא שנה חצי, לא משנה אם הוא אמר שהוא מעריך ערך חצי כלי או לא אמר חצי כלי אלא מעריך כלי, זה לא משנה. הרי הוא אמר דבר שאין לו שום משמעות, ואין אדם מוציא דבריו לבטלה, ולכן נותן דמיו. אלא רבנן, מי כסבוי? רבנן אמרו לא אמר כלום. אם אתה אומר אדם מוציא דבריו לבטלה, אפילו כולו נמי, גם אם הוא העריך כלי, בלי חצי, הוא אומר את כל הכלי, גם לא אמר כלום, כי אין ערך, אין ערכים וכלים, שווי יש אבל ערך לא. ואי אין אדם מוציא דבריו לבטלה, אפילו חציו נמי שישלם. למה על חצי ערך כלי הוא לא אמר כלום? אמר להו אביי ורבה, רבנן דהכה, מה שכתוב פה, חכמים אומרים לא אמר כלום, כרבי מאיר סבירה, סברי לה וסברי לה כרבי שמעון. כדי להגיע להבנת חכמים אומרים לא אמר כלום, צריכים לשלב שיטותיהם של רבי מאיר ורבי שמעון. והגמרא מסבירה, סברי לה כרבי מאיר, דמר אין אדם מוציא דבריו לבטלה. ולכן המחלוקת פה בין חכמים לרבי מאיר לא סביב מי שאמר כל הכלי. אם הוא לא הכניס חצי אלא אמר ערך כלי זה עליי, ואין אדם מוציא דבריו ובטלה, החכמים פה שהם בשיטת רבי מאיר לא היו חולקים על התנא קמא כאן, רבי מאיר, כי גם הם מייצגים שיטת רבי מאיר. לכן אין מחלוקת פה סביב כולו, ערך כל הכלי. וסברי לה כרבי שמעון, החכמים פה גם מאמצים שיטת רבי שמעון דאמר במסכת מנחות בעניין מי שקיבל על עצמו להביא קורבן מנחה, אבל הוא מוסיף מן הסעורים. ידוע שאין מנחות באות, מנחת יחיד הכוונה, במין הסעורים. כל המנחות המתנדבות שאדם מתנדב להביא, נודר להביא קורבן מנחה, זה רק מן החיטים. אז אם אדם אמר הרי עלי מנחה מן הסעורים, הוא התנדב, אבל שלא כדרך המתנדבים. אז הגמרא אומרת פה, הרבנן כאן לגבי המעריך ערך חצי כלי לא אמר כלום, הם סוברים כרבי שמעון דאמר שלא התנדב כדרך המתנדבים. ואמרנו מקודם, על פי מה שמופיע במסכת מנחות, מי שקיבל עצמו להביא מנחה מן הסורים, אז לא אמר כלום. אז גם פה כולי אורחי לתנדובי, להזכיר ערך כלי זה עליי. אם הוא אומר כזה משפט, הוא אומר בעצם כל הכלי, זה נורמלי, זה דרך, זה רגיל למדור, להתנדב, להביא כלי. כאן אנחנו מדברים על ערך כלי, וערך אמרנו אין אדם מוציא דבריו לבטלה, אז הוא התכוון לכל הכלי. אבל מה פלגי בנידון שלנו, שהוא אמר ערך חצי כלי, זה לא רגיל, זה לא נורמלי, זה לא אורחי, לאו אורחי להתנדובי. ולכן התוצאה היא שבמי שמעריך לתת ערך חצי כלי לא אמר כלום, בניגוד למי שהיה אומר ערך כלי זה עליי, לא היה פה איזושהי מחלוקת כרבנן. כאן הם בעיקרון כשיטת רבי מאיר. מה שאני לא אמרתי את זה מקודם, אבל פשוט יש כאן שתי דעות בתוך שיטת רבי מאיר של תנא קמא. מה שכתוב פה רבי מאיר אומר זה דעת התנא קמא ברבי מאיר, והחכמים אומרים זה דעת התנא השני במה חושב רבי מאיר בנושא ערך חצי כלי עליי. האומר ערכו של פלוני עליי הוא מת, הנודר והנידר, המשנה אמרה ייתנו היורשים. מי ניהו המקרה הזה שהמשנה קובעת ייתנו היורשים, במה מדובר? שעמד בדין הנודר, כדי שנוכל לחייב את היורשים, כמו שהעמדנו את הרישה של המשנה, שגם שם כתוב ייתנו היורשים, מי שאמר ערכי עליי אומר ייתנו היורשים, גם פה שהנודר אומר ערכו של פלוני עליי, למה ייתנו היורשים? הסברנו מקודם כי מדובר בעמד בדין, זה הפך להיות החוב, חוב משמעותי שניתן לפנות אפילו ליורשים לגבות אותו. אז הגמרא רוצה לדעת הסיפה פה שקיבל על עצמו הנודר ערך של פלוני, מה היינו שעמד בדין, היינו הך, זה כמו הרישה. אז מה זה מוסיף לנו? נפנה לרשי, מה היינו שעמד בדין, כלומר מתניתין תקטן ייתנו היורשים, הכי מתוקמה בעל כורחך כשעמד בדין קודם אותו כדאוקמה לרישה, כמו שעמדנו את הרישה. ומאי הדר קטני לה, אז למה המשנה חוזרת עוד פעם על דבר כזה? הגמרא עונה, סיפה יצטריך לי. ומה כתוב בסיפה? דמיו של פלוני עליי, ומת הנודר, ייתנו היורשים. הגמרא ממשיכה לעמוד ב', מהו דתימה?
היה מקום לחשוב במקרה הזה, בוא נחזור על המקרה. אדם נדר לתת השווי השוק של פלוני, והיה העמדה בדין, אתה חייב לתת השווי הזה, אבל עוד לא עמדו, לא עשו עומדן על שווי של אותו פלוני לפני מותו של הנדר. אז היה מקום לחשוב, כיוון זה לא עמדו לאותו פלוני קודם מיטת הנדר, לא השתבוד נכסי, הנכסים של הנדר לא השתבדו לחוב הזה, ולא ייתנו היורשים אם לא השתבדו נכסי, אם נכסי הנדר לא השתבדו, לא נוצא שיעבוד עליהם לשלם החוב הזה למקדש, אז לא ייבו מן היורשים. כמה שמלן, כיוון זה עמד בדין, מאחר שהנדר עמד בדין, בית דין אמרו, אתה חייב לשלם את השווי של פלוני, למרות שלא יודעים מה השווי הזה, השתעבוד נכסי. ועומדנה, זה שבאמת עוד לא עשו בחיי הנדר, זה לא מעלה ולא מוריד. גילוי מילתא בעלמא הוא. זה רק לגלות מה הוא היה חייב. רש"י אומר גילוי מילתא בעלמא הוא, לגלות מה הוא חייב, והואיל ונידר קיים, אותו נידר פלוני הזה הוא עוד בחיים, עמדין עלי, וכאן אין כאן הטענה, אין דמים למתים, כי הוא לא מת, אותו שצריך לעמוד את דמיו. המשנה, שור זה עולה, ובית זה קורבן. הכוונה לבדק הבית. הוא מת השור ונפל הבית, קודם שהוא עבר לגזבר, פטור מלשלם. שור זה עלי עולה, תשימו לב, הוא הוסיף את המילה עלי, ובית זה עלי קורבן. מת השור ונפל הבית, חייב לשלם. לפני שנתקדם לתוך הגמרא, נפנה לשוליים, כתחת הכותרת נושא, כתבנו דינו של רבי חייא בר רב, הדקטני חייב לשלם, כלומר דחייב באחריות, היינו אם אמר דמי שור זה עלי עולה, אבל אם אמר רק שור זה עלי עולה, אינו חייב. הרי אנחנו מדברים על כך שאותו שור מת, כפי שראינו כאן במשנה. הגמרא, אמר רבי חייא בר רב, לא שנו מה שהמשנה קבע, שאם הוא אמר, אם הוא אמר שור זה עלי עולה, שהוא חייב לשלם למרות שמת השור, לא שנו אלא דאמר דמי שור זה עלי עולה. אבל אמר שור זה עלי עולה, כיוון דאמר זה, הוא הצביע על שור מסוים, אם מת השור, כן, אינו חייב באחריותו. אז מה היה הכוונה בזה שהוא אמר עלי? עלי להביאו, כאמר, שהוא קיבל עצמו לטרוח עד שהוא התקרב על המזבח, אבל לא מעבר לזה, שאם ימות השור אינו חייב באחריות. אבל ברגע שהוא הוסיף דמי שור זה עלי, הוא לא התייחס בעצם להבת השור הזה ספציפי להקבה, אלא הסכום השווי שלו הוא קיבל לעצמו, לכן אפילו אם מת השור נשאר עליו חיוב, דהיינו אחריות, לשלם את החוב הזה. מטיבי, אנחנו במשולשים שאתם רואים, יצרנו בגמות המסומלת שלנו אפשרות לעקוב אחרי הדיון, וזה מה שכתבנו בשוליים, שעם השפיץ למעלה קושיות, וההפך, עם השפיץ למטה תשובות. אז קושיה מיטיבי שול זה עולה. השול הקדש ומועלים בו. אם מישהו יהנה הנה פרטית מהשול הזה, הוא עובר על מעילה. וזה מחייב אותו קורבן מיוחד ותשלום מיוחד. מת או נגנב, אחרי שהוא אמר שור זה עולה, הוא קבע שור ספציפי להיות עולה, אם מת השור נגנב, אינו חייב באחריותו. שור זה עליי עולה. נקרא לזה אגב רישה, לכן כתב לבין השורות רישה, לקראת המשך הגמרא, יש לזה משמעות, אם הוא אמר שור זה עליי עולה, השור הקדיש ומועלים בו, מת או נגנב, חייב באחריות. לפני כן רב חייא בר רב אמר, מי שאמר שור זה עליי עולה אינו חייב באחריות. מכאן הקושיה. הגמרא עונה, מי אלימה ממתניתין דאוקימנה דקמר דמי. האם המקור הזה שאתה, זה ברייתא שרצית להקשות על רב חייא ברב, הוא יותר בעלת משמעות מהמשנה עצמה? המשנה עצמה רב חייא ברב העמיד בכך שאומר דמי שור זה עלי עולה, לא רק שור זה עלי עולה, גם פה הכי נמי לגבי הברייתא שהקשינו כעת על רב חייא, כאמר דמי, ולכן כתוב חייב באחריותו. שואלת הגמרא, והמי דסייפה כאמר דמי או דמי שור, רישא דלא כאמר דמי דקטני סייפה. ואגב, אם הרישא לא כאמר דמי, אז חוזרת הקושיה, כי גם בשור זה עלי עולה מספיק לגרום חיוב אחריות גם אם מת השור. אז מה כתוב בספר? דמי שור עולה, השור חולין ואין מועלים בו, מת או נגנב, אינו חייב באחריותו, אבל חייב באחריות דמיו. מה זאת אומרת? אם נמכר השור, הכסף שיקבל תמועתו יהיו קדושים, ואם הכסף הזה נאבד, הוא חייב באחריות. זה אם הוא אמר דמי שור עולה. נכון, השור עצמו לא נקבע כקורבן בכלל, לכן הוא חולין, אבל שווי השור יש עליו חיוב. בכל אופן, הסיפה הנושא בו אמירת דמי לא קיים ברשא, ולכן הקושיה חוזרת. הגמרא עונה, רישא וסיפא דקמר דמי. רישא דאמר יקדיש השור לדמיו, וסיפא דקמר לכשיבואו דמיו יקדשו. הרישא לפי רבינו גרשום, אפשר לראות את זה בפנים מתחת לתוספות, רישא דאמר יקדיש השור עלי לדמיו. זה הכוונה פה, יקדיש השור לדמיו, הכוונה יקדיש השור עלי לדמיו, בהתאם למה שאמרנו מייל. אז על זה דובר ברישא, ולכן מאחר שהוא אמר יקדש השור, יש קדושה שחל על שור, ויש כאן מעילה. ומאחר שהוא אמר לדמיו, לכן אם מת עדיין יש חיוב אחריות. בסיפה הוא אמר משהו אחר, הוא אמר לכשיבואו השווי הזה, שיבואו שימכור אותו למשל, אז הדמים יתקדשו. והרבינו גרשום אומר, וסיפה דאמר לכשיבואו דמיו יקדשו כשימכר, וכיוון דלא אמר יקדש השור, לפי כך לא קדוש ואין חייב באחריות. זה לגבי השור עצמו.
אבל הוא חייב כן לשלם את השווי של השור. הגמרא שואלת, אתה אומר כאן בסיפה, אולי לפני שנתקדם באמת, בוא נלמד ביחד את הרש"י. סיפה דאמר לכשיבו דמיו יקשו ילקח, אינו חייב באחריותו, דקיבה דמית השור ולא בא לכלל דמים, נמצא שלא הקדיש כלום. מה שכתוב בהמשך, אבל חייב באחריות דמיו, זה נכון אם נמכר השור קודם מותו, ואז הכסף שהוא התקבל תמורתו הם כן קדושים, ואז אם נעבדו חייב באחריות. אבל ברישה שהוא עוד לא הספיק למכור השור, והוא אמר דמי שור עולה, השור חולין, ואם מת השור ולא הספיק בכלל לקבל כסף תמועתו, אז אינו חייב באחריותו, כי זה עוד לא הגיע אליו שום כסף. הגמרא שואלת, אין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם, אז איך הכספים האלו כן קדושים? כי אמרנו שאם אחרי שהוא אמר דמי שור עולה, ברגע שהוא אמר את זה, הכסף שהם מהווים דמי השור, הם לא היו בעולם, הוא עוד לא מכר אותם, הוא לא, עוד לא מכר את השור, אז איך קדושה חלה על הכספים האלו לכשיבואו? הרי אין אדם מקדיש דבר שלא בעולם. הגמרא עונה, אמר רבי יהודה, אמר רב, עוד מעט נתייחס לסימונים האלו, המני רבי מאיר היא, המקור שקראנו שאומר אבל חייב באחריות דמיו, זה אליבא דרבי מאיר, כלומר אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם, שחל קדושה גם על דברים שלא באו לעולם. אמרנו שנתייחס לסימונים, הפפיון שהופיע עכשיו ומספר רומאי אחד, הם כפי שכתבנו בשוליים שני לשונות למה מתייחס רב באומרו אמני רבי מאיר אי. אז כאן הפפיון מספר רומאי אחד, אנחנו נראה בעמוד ב' מספר רומאי 2, וכפי שאמרנו אנחנו נראה רב יהודה אומר רב שהמני רבי מאיר, אותו תשובה שראינו כאן אבל ביחס למשהו אחר, לכן הוא מסומן כמספר רומאי 2. אנחנו גם נציין שיש תחת המספר רומאי 1 א' וב', והם שני לשונות איך להציג את רבי מאיר. והנה נמשיך בגמרא, איקה דאמרי, אמר לי רב פאפה לאביי, ואמרי לה גרסה אחרת בשמות רמי בר חמא לרב חיסטה, כמהן כרבי מאיר, האם יש להבין את המקור שראינו למעלה שכתוב אבל חייב באחריות דמיו, שאם ימחר ויקבל כסף תמורת השור, אותם כספים יהיו קדושים ויחול עליו חיוב אחריות על הדמים האלו? האם זה כפי רבי מאיר דמר אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם? אמר לי, אבא יונה לרב פאפה, אמר לו כמן, ודאי זה כמו רבי מאיר, יש מישהו אחר שאפשר להעמיד את המקור כמותו? אז בזה ראינו את ההמדה כרבי מאיר בסגנון כזה, זה הסיבה שרשמנו משנה א' ואחר כך ב'. ואיקה דמתני לאהב. שמנו פה מספר רומאי 2 כבר בפפיון, אבל עם פפיון מקווקו, כדי רק נגיד לבשר שאנחנו צועדים לקראת הלשנה השנייה, כפי שאמרנו, למה מתייחס בכלל את ההמדה כרבי מאיר. אז ואיקא דמתני, מה רש"י כותב פה? ואיקא דמתני לה דרב יהודה, אמרנו שאתם ראינו את רבי יהודה במשולש הפוך, רבי יהודה מאני רבי מאיר, אז יהיה גרסה אחרת למה שייך התשובה של רבי יהודה ואביי ורמי בר חמה, מה שראינו באות ב', כאילו הכל יתפאר לכמן, רק מה שאני נוהג מדי פעם להדגיש שרש"י הוא ער מאוד למבנה סוגיית הגמרא, ולכן אנחנו סימנו את הדברים בהתאם. אז נמשיך בגמרא, ואיקא דמתני לה, מלמדים את התשובה של רב יהודה מרב על הדבר הבא: המזכיר בית לחברו ונתנגע, זה נקרא נגעי בתים, נוצר צרת בקירות הבית, אף על פי שחלטו כהן, הכהן פסק שהבית הזה הוא בית מנוגע ועתידו לנתיצה, להרס, כפי שמופיע בספר ויקרא בחומש בפרשת נגעי בתים. אז למרות שהוחלט הבית נהיה כמו שאנחנו, אם יש מצורה מוסגר ומצורה מוחלט, זה גם שייך לבתים, למרות כן אומר לו המזכיר בעל הבית, המזכיר אומר לסוחר, הרי שלך לפניך. רש"י כותב, אף הפי שחתו כהן שמר תמה הוא ועומד לנתץ, כל זמן שלא ניצור, כל זמן שלא עושו את הבית, אומר לו מזכיר לסוחר, הרי שלך לפניך, ולא אזכיר לך בית אחר, שהרי בית שהזכרתי לך קיים. נחזור לגמרא. ניצור, אם בפועל ניצו את הבית, חייב להעמיד לו בית. כאן המזכיר כן צריך להעמיד בית אחר לסוחר. רש"י מוסיף פה בשורה האחרונה, זה משום מזלי דמזכיר הוא שנכשל על הגזל או הצורת עין, כפי שראינו לעיל בתת זין, שנגעים באים על הגזל ועל צורת עין של מי של בעל הבית, ולכן מאחר שהוא נגיד חשוד שגרם לכך, מה עם מסכן הסוחר? אין בית עכשיו כי ניצור את הבית, אז חייב להעמיד לו בית. אנחנו ממשיכים כעת לדף חף א', הקדישו אדר בו מלא שכר להקדיש. עכשיו בשלב הזה אנחנו חושבים הווה מינה כעת, שמי שדר בבית, הסוחר הזה, הוא הקדיש את הבית. הקדישו אדר בו, איך היא מעצים מקדיש לה? איך הוא יכול להקדיש? איש כי יקדיש ביתו קודש אמר רחמנה, מה ביתו ברשותו, אף כל ברשותו. מי יכול להקדיש דבר? מי שהדבר הזה ברשותו, שהוא בעלים שלו, הסוחר הדר בו, הוא לא הבעלים של הבית הזה, איך יש לו כוח להקדיש את הדבר? הכי כמר הקדישו מזכיר, יש בית, יש פה סוחר, בעל הבית, מי שחתום על השטר בטאבו הוא המזכיר, הוא הקדיש את הבית, הדר בו מלא שכר להקדיש. שואת הגמרא, הקדישו מזכיר, אם על זה מדובר, הכי דייר בא במעילה קאי, איך אדם יכול לדור בבית כזה והנות ממנו אם הוא כבר קדוש, הוא עובר במעילה. ותו מעלה שכר להקדיש כיוון דמעל בי,
ברגע שנוצר עבירה של מעילה, נפיק לחולין. לפי רשי לא גורסים את המילה שכר, לכן דילגתי מלאב. אז מהברגע שיש מעילה, מילה, שורש המילה, ורשי נכנס לעניין הזה, השורש המילה הוא עניין של שינוי. אתה שינית בו, אז הוא יוצא מבעלות הקדש. אז מה זה מעלה שכר להקדש? אתה אמרת שהוא עבר עליו במעילה, אז הוא כבר יוצא לחולין. הגמרא עונה, דאמר, אותו בעל הבית שהוא הקדיש את הבית, הוא אמר כזה דבר, לכשיבוא שכרו יקדש, הוא לא הקדיש את הבית מעולם, הוא הקדיש את השכר, את דמי שכירות, כשזה יבוא, אז הכסף הזה יהיה קדוש. שואת המעבר, אין אדם מגיש דבר שלו בעולם, עוד לא שולם השכירות, הוא לא בא לעולם מבחינת המזכיר, אז איך השכר יהיה, איך יהיה השכר קודש? אמר אבי דם הרב, המני רבי מאיר, אידי אמר, אדם מגיש דבר שלו בא לעולם. כן, חל, לפי רבי מאיר, קדושה על דבר שאפילו, אפילו אם מדבר על דבר שלו בא לעולם. איקה דיאמרי, אני מקווה שזה יזכיר לכם את מה שראינו בעמוד הקודם. גרסה אחרת, אמלי רב פאפה לבי ואמרי לה רב מרי בעל חמה לרב חיסנה, כמן כרבי מאיר, מה שכתוב פה שהסחירות יתקדש ברגע שזה ישולם, אבל עוד לא שולם, מה כרבי מאיר דאמר אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם? תשובה, אמלי ואלה כמן, ודאי זה כרבי מאיר, יש מישהו אחר שאפשר להעמיד אותו כמותו? עד כאן שיעורנו להיום.